בעזרת חוץ לארץ, רוח הקודש היא מאפשרת בעצם הרוח הכללית של להגיע לכל פרט מתוך המבט הכללי, מהנשמה שלו, מהמשמעות שלו, איך הוא מתחבר לשאר הדברים, ומשם להגיע לפרטים, מה שאפשר בגלות. ראינו שכל יסוד הגלות והשפלות, כמו שבחטא המרגלים, שזה הגלות הראשונה, זה היה מעיסה בארץ חמדה, אז תשובת המשקל היא לבשר את הגודל הערך של ארץ ישראל על ידי הופעת תורת ארץ ישראל. ראינו שתלמידי החכמים שבארץ ישראל, שהם מכירים את הערך שלהם ושואפים אליו, אז הם זוכים גם למעלות של תורת חוץ לארץ. אבל אם הם מנסים, אם הם מתכחשים לערך העליון שלהם ומנסים רק לחכות את הפלפולים של תורת חוץ לארץ, אז הם, בזה הם יותר חלשים. איזה משל הבאנו בזה? המטוס והמכונית, נכון? שמטוס כשהוא לא יכול לטוס, הוא גם לא יכול להיות מכונית. הוא מכונית גרועה. כשהוא יכול לטוס, אז הוא הרבה יותר טוב ממכונית. בסדר? טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה, גם הבדל גדול יש בין הזמנים. גם הבדל גדול יש בין הזמנים. בימינו עד לחננהו. על ימעט ועל יקטן בעינינו ערך ההתיישבות הגדולה לפי ערך השנים הקודמות של עם השם על אדמת הקודש. אותו מופת הוא לנו על צעדי מלאך הברית ההולך וקרב. על כן, בלב מלא קדושה ואורה, גדולה ושמחה, צריכים לנו לגשת לעסוק בתורה לשמה על אדמת הקודש. כן. אומר, קודם כל, יש הבדל גדול בין הזמנים. הזמן הוא גם כן משפיע. הזמן, כמו שאנחנו מכירים באיגרת התשובה, איגרת שינה הנחית, הרב כותב, אם מישהו יבוא לדרוש עכשיו בענייני התשובה ואל קץ הישועה זרוכה לא יביט, לא אוכל לכוון במאומה לתורת אמת. וגם כשאתם מדברים על מושג התשובה, הוא צריך להיות מואר מתוך המבט שאנחנו בתקופה של גאולה. לא יכול להיות שנדבר על מושג התשובה עכשיו בדור הגאולה כמו שדיברו עליו בגלות. אומר הרב, אותו דבר גם בתורת ארץ ישראל. כשאנחנו רואים את כל הערך ההתיישבות הגדולה, עכשיו הרב עוד פעם כותב את זה בשנת תפרי סמכת, כאילו לפני כמעט 120 שנה, קל וחומר מה אנחנו נגיד היום. זאת אומרת, הרב רואה יש תהליך של גאולה, זה שהיישוב מתפתח ושיש קיבוץ גלויות ושהארץ מתחילה להוציא את הכוחות שלה בחזרה, זה תהליך אלוקי. הרב רואה בזה, אז עכשיו כשיש תהליך אלוקי, כשהנשמה מתחילה לחזור, אז ברור שהדבר הזה אמור להופיע בתורה. אנחנו צריכים גם במשקפיים האלה להסתכל על התחדשות התורה בדור שלנו.
הרב, למה זה משנה הזמן? זאת אומרת, זה לא עניין, גבול, עשה לארץ ישראל,
אז פה שינוי אנחנו יודעים, מה אתה אומר?
יש עכשיו מדינה, יש את ירושלים.
עכשיו עוד יותר, ברור. אנחנו יודעים שכל דבר, ככה הכוזרים מביא מספר יצירה, מושג שמופיע הרבה בספרים הקדושים, של עולם שנה נפש. כל הופעה של קדושה היא מופיעה בשלושת המישורים האלה. למה? לכאורה מה הקשר? יש מקום, יש זמן, יש אדם. לכאורה שלושה דברים כאילו שונים, שכאילו הם מצטרפים ביחד בכל מיני צורות. לא, אבל כשאתה מבין שהמקור של הבריאה הוא אחדותי, כשאתה רואה שיש תופעה, שהיא חוזרת גם במקומות, גם בנפשות וגם בזמנים. אז זה מעיד על זה שהיא מתחילה ממקור יותר עליון, והקדושה עכשיו היא מופיעה דרך שלושת המישורים. ובהרבה סוגיות אפשר לראות את זה שיש את ההופעה, לדוגמה, ניקח לזה רגע דוגמה, עניין של תפילה בציבור. יש קדושה מיוחדת לציבור. אז להלכה, רואים את זה בגמרא בברכות, להלכה, אז הצורה השלמה להתפלל בבית כנסת עם הציבור. אם עכשיו אדם לא יכול עכשיו עם הציבור, אז לפעמים הוא עכשיו בבית, לא? אז צריך לכוון לזמן שהציבור מתפללים. ולפעמים עכשיו גם אדם הוא צריך להתפלל והוא מתלבט להתפלל בבית כנסת או בחוץ, אז עדיף להתפלל בבית כנסת, כי זה המקום של הציבור. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם עכשיו העניין של הקדושה של הציבור, יש את המקום של הקדושה של הציבור, זה בית כנסת, הוא קראו אל שם הכינוס, יש את הזמן שהציבור מתפללים, אז אפילו שאני לא עם הציבור ממש, אבל כשאני מכוון לזמן הזה, יש בו גם הופעה של קדושה של הציבור, והדבר הכי שלהם מתפלל עם הציבור ממש בבית הכנסת, שזה גם הזמן, גם המקום וגם המניין, הנפשות. בכל מקרה, גם לעניין אומר הרב, העיקר העניין מתחיל בקדושת ארץ ישראל, וגם כשעכשיו, אם לפני 500 שנה, שמגיע עכשיו תלמיד חכם לארץ ישראל, זה ישפיע על לימוד תורה שלו. למרות שרוב עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. כי המקום גורם. אבל, אומר הרב, ברור שגם הדבר הזה הוא מושפע מהתקופה. כשאני רואה שיש תקופה של דחייה, של חזרת הנשמה לאומה, שהארץ היא מתיישבת ומוציאה את הפירות שלה וכו' וכו', אני מבין שכל התהליך גשמי, כל דבר גשמי שאנחנו רואים בעולם, הוא מתחיל מעולם רוחני. אז יש לי, אם אני רואה עכשיו שבמקום, ההשפעה הרוחנית היא עכשיו, היא חוזרת להשפיע ולהוציא כוחות ולהופיע את הקדושה דרך המקום של ארץ ישראל, אז אני מבין שיש פה עכשיו זרימה של קדושה רוחנית שלא הייתה בדורות קודמים, שהיא מופיעה אליי דרך הקיבוץ גלויות, דרך יישוב הארץ וכו' וכו'. אבל כשאני מבין שיש פה עכשיו זרימה רוחנית, נשמתית חדשה, ברור שעכשיו אני גם, הדבר הזה, אני יכול להתחבר לזרימה הזו גם בלימוד התורה, וזה יתשפיע גם בלימוד התורה. בסדר? אז הוא התחיל מהמקום, מקדושת המקום, אבל הוא אומר גם אל, בוא נראה, אבל לא נתעלם מזה שיש גם זמן שהוא מופיע קדושה עליונה. לכן, אות ומופתו לנו על צעדי מלאך הברית הולך וקרב, על כן בלב מלא קדושה ואורה גדולה ושמחה, צריך לנו לגשת לעסוק בתורה לשמה על אדמת הקודש. ולדרוש אנו חייבים את המעלה היותר עליונה, עוד פעם, צריך שאיפות גדולות, גבוהות, שיגיעו מעשינו למעשה אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, לגילוי אליהו זכור לטוב, ולתחיית המתים. הרב אומר, אנחנו צריכים לשאוף לשם. עוד פעם אני מזכיר, עוד פעם תראה את זה עוד פעם. שהרב לא כתב את האיגרת הזאת לגדולי ישראל. כתב את זה לתלמידי חכמים שרוצים ללמוד תורה לשמה. זאת אומרת, אתם צריכים לשאוף לדברים גדולים, שיגיעו המעשינו למעשה אבותינו אברהם יצחק ויעקב, לשאוף לגילוי אליהו, לשאוף לתחיית המתים, שבכל דבר בזה ישנן מדרגות לאלפים ולריבי רבבות. גם תחיית המתים, אז יש את השיא של התהליך שבו ממש, כמו שאומר, יקיצו וירננו, שוכני אפר, שהר הזיתים ייפתח והמתים ייצאו ויחזרו לתחייה. אבל יש בזה אלפי, אלפי ורבבות מדרגות בתחיית המתים. פעם דיברנו על זה, לא נאריך בזה עכשיו, אבל גם תחיית המתים. כל כוח שהיה מת באומה או באדם הפרטי, והוא עכשיו חוזר ומקבל חיות חדשה, והופעה חדשה במציאות, זה בחינה של תחיית המתים. וכל תשובה שאדם עושה, שהוא היה בחטא ועכשיו הוא חוזר להתחבר לשורש של אתם מדבקים מהשם לוקחכם חיים כולכם היום, זה בחינה של תחיית המתים, הוא חייה מחדש איזה כוח שבנפש שלו, וכן הלאה וכן הלאה, עד שלאט לאט כשכל האורות האלה, כל הניצוצות האלה הולכים ומתעלים ומתבררים וחוזרים לחיות שלהם, אז גם נגיע למדרגה העליונה של תחיית המתים ממש. אבל שנבין שכל התהליך, זו שתחיית המתים מגיעה פתאום, כאילו לא קשור למה שהיה קודם, היא דבר שהולך ונבנה, ואנחנו בונים אותו בכל מעשה טוב, בכל תשובה, בכל התרוממות שאנחנו עושים, ואנחנו צריכים לשאוף לזה, לגילוי הזה של אור תחיית המתים. אנחנו גם זוכרים, אנחנו רואים את זה, כן? התחיית האומה היא ממש תחיית המתים, ככה, הלאומית, ככה יחזקאל מתאר את זה, כן? פתחתי את קברותיכם, ועליתיכם וכולי, פתחתי רוחי בכם וחייתם. אנחנו רואים את זה מול העיניים. והתהליך זה גם נכון, באדם הפרטי. כשאדם הפרטי היה כל מקום שהוא הצליח מחדש לגאול אותו, אז הוא זכה לבחינה של תחיית המתים קטנה, עד שנזכה לתחיית המתים הגדולה, כן? עד שנעלה למעלה כל כך גדולה שמתפלשת גם כן עד עולם המעשה, יקיצו וירננו שוכני אפר בפועל ממש במהרה בימינו אמן. אז הדבר הזה הוא גם קשור להופעת תורת ארץ ישראל. מה זה תחיית המתים? הנשמה חוזרת לגוף, הגוף נפרד מהנשמה, ועכשיו הוא בקבר, ובתחיית המתים הנשמה חוזרת לגוף והיא מקימה אותו מחדש. הדבר הזה הוא, גם הוא שואב את הכוח שלו מהתורה. גם בתורה, הנשמה נפרדה מהגוף, בגלות עכשיו נשאר לנו רק את הגוף, דיברנו בזוהר הקדוש, נכון, הגוף ונשמה, נשאר לנו רק את הדלת אמות של הלכה. העולם הרוחני האמוני, הוא נשאר ככה רק קצת, כן? כתוב שגם בקבר, כתוב בנפשו עליו תאבל, שזה קוסטה דחיותה, כן? שנשאר לאדם גם בקבר על העצמות שלו, והיא שומרת שהוא, כאילו, מכוח זה אחר כך הוא יקום לתחיית המתים. כי אם לא נשאר לו שום חיות, אז הוא לא יכול אחר כך לקום לתחייה. אז גם בעם ישראל, אז גם יש, אני חוברת קצת הפוכה, אבל תמצאת עמוד חמש. אז גם, גם, גם בהופעת התורה בעם ישראל, גם כשהיינו בגלות, נשארה קצת חיות, נשאר קצת עולם אמוני, נשאר קצת עולם רוחני, אצל גדולי ישראל קצת ככה, ופה, קצת פה, קצת שם, אבל באומה הדבר הזה נסתר. וכשחוזרים לארץ ישראל צריך לחזור להופיעת הנשמה, קודם כל לעסוק בנשמה, שזה לימודי האמונה, ומעל זה לימודי פנימיות התורה. ולאחר מכן גם לראות איך, איך, איך מחברים את הנשמה לגוף של התורה, וזה בחינה של תחיית המתים בהופעת התורה. ומכוח זה גם ייווצרו תהליכים של תחיית המתים בכל האומה והארץ, עד בפועל תחיית המתים ממש. עסקונה ידידיי האהובים בכל יום ויום בעניינים כאלה, שיוציאו אל הפועל את רוממות רוחכם ועוז הקדושה העליונה החבויה בנשמתכם. השואפת טל חיים, טל אורות מערי קודש. אמרנו, הרב, שהרב כותב פה ידידיי האהובים, אז הוא כותב את זה לנו. נקשיב את זה כאילו הרב עכשיו פה, שלח לנו איגרת. שלח להם. קודם כל זה שהרב קורא לנו ידידיי האהובים, זה כבר על זה צריך להתרגש. וגם הביטויים, ביטויים מרוממים, שיוציאו אל הפועל, כל יום, לעסוק, יוציאו אל הפועל את רוממות רוחכם, כן? אתה רק שומע את זה, כבר הרוח שלך מתרוממת. אתה אומר, וואי, יש לי רוממות רוח. ועוז הקדושה העליונה החבויה בנשמתכם, כן? אני מתעסק כל יום לתקן את החטאים, להילחם בסדר בוקר, איכשהו להצליח קצת לכוון בתפילה. הרב אומר, יש עוז קדושה עליונה החבויה בנשמתכם. תכוונו לשם. זה חשוב להמשיך לתקן את המידות, להמשיך לעמול בסדר בוקר, אבל מתוך מבט שעל ידי כל הדברים אנחנו פותחים את הפתחים לאותו עוז קדושה שחבויה בנשמה שלנו, שהוא ילך ויופיע. השואף לטל חיים, טל אורות מערי קודש. אפילו יום אחד אל תעזבו את רוחכם הבהיר להקהות. הרבו אור, צח, בגבורה ובמנוחה מדי יום ביומו. זה מעניין, הביטוי הזה בגבורה ובמנוחה, זה קצת ביטויים סותרים, נכון? כשאנחנו מדמיינים גיבור, אנחנו מדמיינים איזה מישהו עכשיו, לא יודע, בקרב מגע, או באיזה בוחן ברור, או איזה הסתערות. במנוחה, אתה מדמיין מישהו עכשיו שוכב ככה רגל על רגל, ככה על הגב, עם איזה... לא, בגבורה ובמנוחה, זה אומר, זה באמת צריך שני הצדדים, זאת אומרת, בגבורה, בהתגברות, בלהבין שיש פה כוחות אדירים שאמרו לצאת אל הפועל, אבל זה צריך להיות במנוחה. זאת אומרת, לא במלחמה פנימית, זה צריך להיות במקום של אדרבה, אני אפשר להיות כל, בתנועה ובמנוחה ביחד. מה הכוונה? כי של מנוחה אמיתית, זה מקום שבו הנפש היא מרגישה שהיא במקום טוב, שהיא מתאימה לתכונה הפנימית שלה. חקלאי שקם בבוקר, בארבע בבוקר, ויוצא לשדה, ועובד ומזיע, הנפש שלו היא במנוחה. כי הוא מרגיש, יש לו מתמלא בשמחה, כי הוא מרגיש, אני עושה, אני יוצר, אני מחובר לאדמה, אז הוא במנוחה, למרות שהוא הכי לא במנוחה. זה שישן עכשיו עד 10, מי יותר במנוחה? זה שישן עד 10 בבוקר במיטה, או החקלאי שקם ב-4 בבוקר. אז אם אני מסתכל רק על הגוף, אז הגוף במנוחה, זה שישן. אבל כשאני מסתכל על הנפש, זה שישן עד 10 בבוקר הוא כנראה בורח ממשהו, הוא כנראה הוא לא... אם הוא היה עכשיו, היה לו חשק לקום בבוקר, אם היה לו איזה אידיאל שאוסף אותו, אז הוא היה קם בבוקר מוקדם, כי אני מחכה כבר להוציא את הכוחות שלי. אז הנפש שלו היא במנוחה, אבל כשהוא ישן עד 10 בבוקר, אז הוא כאילו, יש לו דברים שלא במנוחה, והוא לא מתחשק לו, לא תמיד, לא כל מי שישן עד 10 בבוקר. בסדר? יכול להיות שהוא עד 4 לפנות בוקר היה עכשיו באימון, ועכשיו הוא ישן, או שהוא למד תורה, אז... אבל הרבה פעמים מי שישן עד 10 בבוקר זה כי הוא... הוא לא רוצה להיפגש עכשיו עם המפגש שהנפש קמה והיא אומרת מה אני הולכת לעשות היום. לא יודע, לא מוצא את עצמי, לא זה. אז הנפש לא במנוחה, אז הוא מעדיף כאילו לא להיפגש איתה. בסדר? אז גם פה בגבורה ובמנוחה, אומר, כשאנחנו רואים, מסתכלים על עצמנו בצורה כזאת, יש לנו עוצמות אדירות שמחכות להופיע, ובארץ ישראל עוד יותר יש להם את היכולת להופיע, ואנחנו רוצים לגלות את הקדושה הזו שחבויה בה, אז אנחנו באים לעסוק בכל עבודת השם ובלימוד התורה, בגבורה ובמנוחה. כן, בגבורה, בתעצומות נפש, בהתגברות, בתנועה, בלכבוש יעדים חדשים, אבל זה מתוך מנוחה פנימית, כי אנחנו חווים את החוויה הזאת שאנחנו במקום טוב, אנחנו יוצרים, אנחנו מוצאים את הכוחות שלנו לפועל וכו'. ואם גם יהיה כבד מעט הדרך בתחילה, אל תרגזו ואל תחפזו. אם רק תהיו לאנשים, מהרה יגלה ויראה לכם מסתר לבבכם אור העליון, ורוח השם מלאה שמחה, ענווה וגבורה תלבשכם ותרומם אתכם, כי ברית כרותה היא ברוך השם. אתה מבקש לראות את השכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל.
מה הציטוט טוב?
אני חושב שבמדרש, אם אני לא טועה, זה במדרש רבה, אני לא זוכר בדיוק, אפשר לראות לעשות חיפוש. ואתה מבקש לראות את השכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. זה ככה רואים את השכינה. יסודות כאלה אינם בוודאי כבר ארוכים ושמורים בלבבכם הטהור, ואינכם צריכים לדידי ולמטלעתי בזה, כן, הצליעה שלי בזה, כן. מכל מקום לא יכולתי להתאפק מלכתוב דברי אליה מעטים אל אוזניים שומעות ולבבות נדיבות שכמותכם מחמדי לבבי. השם יתברך העיר עלינו באורו, ויאמץ אליכם בתורה, וירומם קרניכם למעלה למעלה לתפארת עם השם ונחלתו, כן, וכולי. פה עמוד קרן ירושלים, שמחה בניה, בוניה, רב ימינו, קטן, ככה, אנחנו נקרא הקדוש, זה עקוף, הרב התכוון לכתוב הקטן, אברהם יצחק, כהן קור, קנה. טוב, בזה סיימנו גרת הדגבה, פעם הבאה נתחיל גרת חדשה, אם יש עוד שאלות או הערות, בסדר, בעזרת השם, אז נעצור בזה, להיום.
אולי אני אכתוב את זה גם אחרי זה, נתחיל.